עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. אנחנו נמצאים במוצאי תשעה באב, תשפ"ג. לצערנו הרב, בית המקדש עוד לא נבנה, אבל אנחנו חלילה לא מתייאשים. התפללנו כל היום, בכינו, הצטערנו, ציפינו וקיווינו שעוד היום יבוא בית המקדש, אבל לצערנו הרב זה לא קרה. אבל אנחנו מאמינים בהחלט, באופן מוחלט, למה שאמרנו בתפילת נחם, כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה, כי דכתיב ויהיה לה חומת אש סביב נאום השם, שבית המקדש השלישי ירד מן השמיים מוכן באש. זה יהיה מחזה מרהיב, וכל הבחירות והצער והתפילות שהתפללנו והצטערנו גם ביום הזה וגם בכל שלושת השבועות האחרונים, זה לא לריק חס וחלילה. כל בכי, כל צער, כל תפילה להשם, כל מעשה שאנחנו עושים, זה בונה עוד לבנה בבית המקדש השלישי, לבנה שהיא בשמיים, וזה בעזרת השם יחיש לנו את הגאולה. לכן אפילו שבית המקדש לא נבנה, עדיין אנחנו חלילה לא מתייאשים. אבל דבר חשוב צריך לקחת מסר מהיום הזה, זה מה שקראנו בהפטרה היום בבוקר, סוף ההפטרה. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מהיום הכל כך עצוב הזה, מהיום הכל כך שובר הזה, שובר הכוונה ששובר לנו את הלב, שובר לנו את הגאווה, צריכים לקחת דבר אחד. אסור לנו לחשוב שיש לנו משהו משלנו. אתה חכם? זה לא משלך. זה הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה. אתה גיבור? זה לא שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך גבורה. אתה עשיר? יש לך הרבה כסף? אתה לא מאן דאמר. הקדוש ברוך הוא נתן לך את העושר. אל תחשוב שיש לך כלום משלך. הכל מבורא עולם. הקדוש ברוך הוא חילק מתנות, והוא בחר לתת לך את המתנה הזאת, והוא גם יכול לקחת לך את המתנה הזאת. וזה מה שראינו לאורך כל מגילת איכה, ולאורך כל הקינות, שהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות משהו בעולמו, הוא עושה. יש לו כוח אדיר לעשות הכל. היו הרבה עשירים בעם ישראל, גם בבית ראשון וגם בבית שני. היו הרבה חכמים, היו הרבה גיבורים. והקדוש ברוך הוא, כשהוא החליט לקחת להם את החוכמה ואת הגבורה ואת הכסף וגם את החיים, זה מה שהוא עשה. וכשהקדוש ברוך הוא החליט 10 הרוגי מלכות, שזה תנאים קדושים, שזה בכלל היה בתקופה אחרת, לא בתקופת חורבן הבית, כשהקדוש ברוך הוא החליט לקחת אותם במיטות נוראיות, אז זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, אין לנו כלום משלנו ואין לנו שום ביטחון. כל מה שיש לנו, כל נשימה שיש לנו, כל חיות שיש לנו, כל מחשבה שיש לנו, כל פסיעה שיש לנו, הכל מבורא עולם. צריך להשכיל, צריך להפנים את זה. וככה בן אדם באמת מרגיש שהוא כלום, ושהוא אפס, ושהוא בטל ומבוטל לבורא עולם באופן מוחלט. וזה באמת סיבה אמיתית לגאולה, זה לא סתם שנמצא בהפטרה הזאת. כי אם באמת נגיע למסקנה שאין לנו כלום משלנו, ואין לנו במה להתגאות, ואין לנו במה להתהלל, אלא כמו שממשיך הנביא ואומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אם נשכיל להבין שמה שיש לנו להתגאות זה רק בזה שאנחנו אולי מנסים להיות יראי שמיים, מנסים להיות עובדי השם, שמה? שהקדוש ברוך הוא עושה חסד בעולם, מה שיש לנו זה חסדים ממנו, והוא עושה משפט. אם צריך לתת עונשים, כמו שהיה בדברים החמורים שקראנו היום, אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה. ואם צריך לתת צדקה, דברים שלא מגיעים לנו והקדוש ברוך הוא נותן, אז הוא נותן את זה. זה אתה יכול להתהלל, שהגעת לנקודת כזאת, הגעת לנקודת השכל שאתה כלום, וכל מה שיש לך זה מבורא עולם, והדבר היחידי שאתה יכול להגיד שיש לך בכוחות עצמך זה העירת שמיים שלך, העובד השם שלך, שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל והוא נותן את הכל וממנו הכל, זה אתה יכול להתהלל. וזה באמת בלי שום ספק אבן נדבך לבניין בית המקדש. שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה, הם הגיעו למסקנה שהם כלום, הם הגיעו למסקנה שהכל ממני, וממילא אנחנו מגיעים לפשפוש במעשים, כי כשאדם מרגיש שהוא כלום, אז היצר שלו יותר שבור, הוא יותר, יכול יותר לעבוד על עצמו. זה מסר מאוד חשוב שצריכים לקחת, וכמו שאמרנו בהתחלה, לא להתייאש חלילה, כי בעזרת השם בית המקדש השלישי ייבנה, וייבנה עוד במהרה בימינו, כולנו נזכיר לראות אותו, פתאום נראה מכל העולם, בית ענק, גדול, מוקף באש, יורד לרחבת הכותל המערבי, וזה בעזרת השם תהיה בגאולה, ואנחנו כבר בעזרת השם נהיה בתוך הגאולה, ולזה אנחנו צריכים לצפות, ולזה אנחנו צריכים לייחל, ולדעת שכל מעשה שאנחנו עושים בשביל זה, זה הכל מקדם לנו את גאולתנו ואת ביאת משיח צדקנו. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-593-93, פקסים, 03-616-4477, 03-616-4477, את הפקסים גם בשאלות באמצעות האתר, ניתר ורצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם עזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא נפנה שנודי לעוסקים על המלאכה, טכנאי פרחס בינדר, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה להם מראש ותהיים הזכירותם שלמה מעם השם. כפי שדיברנו אנחנו מוצאים במוצאי תשעה באב תשפ"ג, ומכיוון שהשנה, מוצאי תשעה באב היה ביום חמישי, אז יש כמה קולות בנושא של צאת הצום. בעצם, הדברים שמותרים לעשות בצאת הצום, שזה היום בלילה ומחר, מחולקים בין בני ספרד לבני אשכנז. מתחילה נגיד מה הדינים של בני ספרד, ואחר כך נגיד מה הדינים של בני אשכנז בשנה זו, שיש פריבילגיה וכולה מיוחדת מכל שנה ושונה. לפי שמשהו בער בשולחן ערוך, בסימן תף קוף נונה לפסיף דלת, מיד לאחר התענית, מותר לאדם להסתפר ולחבס וכל הדברים. להתקלח, לשמוע מוזיקה, כל הדברים שנאסרו עלינו במשך כל השבוע האחרון, היום בלילה בצאת הצום, הכל מותר. חוץ מבשר ויין, מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי וביום עשירי, כמו שפורסק השולחן ערוך בסימן תף קוף נונחי ציף א', מדוע? מכיוון שבתשעה באב לעת ערב נכנסו היבים והציתו אש באכל, ונשרף עד שקיעת החמה של יום עשירי, לכן מנה כשר שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, גם היום בלילה וגם מחר, עד הלילה, זאת אומרת עד ליל שבת, אף על פי שבעצם קיבוץ ותספורת, זה יותר חמור מאכילת בשר ושתיית יין. אבל, אז ואף על פי כן אתה מתיר קיבוץ ותספורת ואתה אוסר בשר ויין, נכון. כיוון שעיקרו של בית המקדש נשרף בעשירי באב, ואז התפתלו הקורבנות והנסכים. לכן, נכון שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אז לכן גם אחר חצות יום, בני ספרד לא אוכלים בשר ולא שותים יין, לילדים קטנים, פחות מגיל מצוות, אפשר להקל מחר אחר חצות יום, כי יש הערת שבת כמו שכותב הכף החיים, או אחר חצות יום לטעום טעימה מהתפשיל, לדעת אם זה מסודר ומיוחד ומוכן ולא מלוח ולא חריף ולא מתוק מדי בשביל שבת, זה כן, טעימה, לא אחי, טעימה כן, אכילה לא. זה לבני ספרד. אז לבני ספרד, כפי שאמרנו, היום בלילה הכל מותר, כאן בחומר מחר, בשר ויין אסור אפילו מחר אחר חצות יום. עוד דבר כותב החידה, בסימן תף קוף נונחי ציף קטן בן מחזיק ברכה, שגם לא ראוי לברך שהחיינו בעשירי באב, כיוון שהוא יום מר שבו נשרף רוב ההיכל, איך אפשר לומר שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, זה גמר החורבן והפורענות, לכן לא אומרים שהחיינו. לבני אשכנז זה שונה לחלוטין. לבני אשכנז נוהגים את כל מנהגי אבלות, אכילת בשר, שתיית יין, קיבוס, רחיצה, תספורת, לבשת מכובסים, שמיעת מוזיקה, עד חצות של יום עשירי באב, דהיינו עד מחר בחצות, וממחר בחצות הכל מותר. אבל השנה, מכיוון ש... תשעה באב חל ביום חמישי, אז ממילא יש לנו פה דברים של לכבוד שבת. אז לבני ספרד זה לא משנה, כי בלאו הכי הכל מותר, ובשר ויין בלאו הכי אסור, כי אין עניין לכבוד שבת בבשר ויין. אתה יכול לטעום, אתה טועם טיפה, וזה לא אכילה. אבל לבני אשכנז יש כולה בשנה הזאת, שמותר כבר היום להסתפר, לחבס ולהתרחץ לכבוד שבת, מיד בצאת הצום, כפי שכותב המשנה ברורה בסעיף קטן ג', אבל עדיין, דברים שהם לא לכבוד שבת, לא, למשל אתה רוצה לשמוע עכשיו מוזיקה, זה לא לכבוד שבת, גם מחר לא, רק אחר חצות, כי אחר חצות בלאו הכי הכל יפסק. אתה רוצה לאכול עכשיו בשר או יין, גם לא שייך. לחבס, מותר לכבוד שבת. אם רוצים לחפש עכשיו לא לכבוד שבת, לא. רק ביום שישי אחר חצות, במכונה, ולא ביד משום תקנת עזרה. אותו דבר מקלחת. אם אתה מתקלח עכשיו לכבוד שבת, זה בסדר, אבל אם אתה לא מתקלח עכשיו לכבוד שבת, אז אתה לא יכול. אתה יכול רק מחר אחר חצות יום. בעצם לבני אשכנז כל האבלות ממשיכה עד יום שישי, דיינו מחר, יום עשירי ואב אחר חצות יום. רק דברים שעושים אותם היום או מחר בבוקר לכבוד שבת, כמו תספורת, כיבוס, רחיצה, אם אדם מתכנן שזה הרחיצה שלו, זה מותר מיד בצאת הצום. דברים שלא עושים לכבוד שבת, כמו בשר ויין, כמו מוזיקה, כמו כיבוס שהוא לא לצורך שבת וכדומה, רק מחר אחר חצות יום מותר. זה ההבדל בין בני ספרד לבני אשכנז בשנה זו, שיום תשעה באב חל להיות ביום חמישי. זאת אומרת שאף על פי שבעצם יצא צום תשעה באב, עדיין אנחנו ממשיכים לנהוג מנהגי אבילות, כל אחד לפי עניינו ודינו, כפי שהסברנו לבני ספרד לבני אשכנז. למה? כיוון שבתשעה בערב, תשעה באב, לעת ערב נכנסו האיובים והציתו אש בהיכל. אז נכון שכיוון שהתחלת האש, התחלת הצתת בית המקדש, היה בתשעה באב, ותחילת הפורענות יותר חמור מסוף הפורענות, כי ההתחלה הביאה את הסוף, לכן עיקר האבלות ביום תשעה באב, אבל כיוון שעיקרו של בית נחרב ונשרף בליל עשירי ויום עשירי, לכן גם בזה יש לנו מנהגי אבלות. כאמור, לבני ספרד בשר ויין כל יום המחורת, חוץ מלקטנים אחר חצות וחוץ טעימה לכבוד שבת אחר חצות, וגם שהחיינו לא מברכים כל יום עשירי. ולבני אשכנז אחר חצות יום מחר הכל מותר, וכל הדברים האחרים אסורים עד חצות יום, חוץ מדברים שהם לכבוד שבת, כפי שהדגשנו והסברנו בדקות האחרונות. ובעזרת השם אנחנו מצפים ומתפללים להשם שזה יהיה צום תשעה באב האחרון של כולנו בחיים, שמשנה הבאה בעזרת השם יהיה לא צום תשעה באב אלא חג תשעה באב. קרא עליי מועד, כי קרא עליי מועד תשעה באב יהיה חג, יום טוב, וגם י"ז בתמוז יהיה יום טוב, וביניהם יהיה חול המועד. יש מחלוקת, יש שאומרים י"ז בתמוז יהיה יום טוב ראשון, תשעה באב יום טוב שני, ביניהם שלושת השבועות יהיה חול המועד. ויש אומרים תשעה באב יום טוב ראשון, 11 חודש אחרי י"ז בתמוז יום טוב שני, ביניהם חול המועד. זאת אומרת כל השנה יהיה לנו יום טוב וחול המועד, חוץ משלושה שבועות שזה בין י"ז בתמוז לתשעה באב, שאלו יהיו ימים רגילים. ככה או ככה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה טוב, מה שהמשיח החליט זה מצוין, העיקר שיבוא משיח צדקנו ונזכה לראות את הגאולה הקרובה במהרה, וחלילה לא להתייאש ולא להקל ראש בזה שבית המקדש לא נבנה ומשיח עוד לא הגיע, כי אנחנו נמצאים בתוך התהליך של הגאולה. עוד קצת, עוד תפילה, עוד ציפייה, עוד מעשה טוב, עוד זהירות מלשון הרע, כמו שהחפץ חיים כותב בהקדמה להלכות לשון הרע, שבית המקדש השני נחרב בגלל לשון הרע, וכל זמן שזו הסיבה לא תתוקן, לא יוכל לבנות הבית, כי אם סיבה כזו חמורה גרמה לחורבן הבית, כל וחומר שהיא יכולה לגרום, לא יכולה, כל וחומר שהיא גורמת עיכוב לבניין הבית. אז לכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר, בפרט עכשיו בתקופת בין הזמנים, שנמצאים יותר בבית, יותר במשפחה, ויותר יוצאים, וככה אנשים רגילים לפעמים לדבר על זה ולהעלות את זה, וכל אחד בענייניו ודבריו. צריך שיהיה מישהו בר אוריין במשפחה, גבר בגוברין, אגיד להם, רבותיי, זה לשון הרע, בואו נעביר נושא. בחוכמה לעשות את זה, כי יש כאלה שאתה אומר למשון הרע, אז הם עוד יותר מתגברים על הלשון הרע. בחוכמה לעשות את זה, להעביר נושא, לא לדבר, בעזרת השם, בזכות זה, ייבנה בית קודשנו ותפארתנו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בשעה טובה הרחבנו את הכשרות של חלק מדגני הבוקר האהובים של נסטלה. חפשו את כשרות בדת שירית ישראל על גבי האריזה.
אבא, אפשר עוד גנים טעימים של נסטלה?
עכשיו חגיגת קיץ במועדון הלקוחות של רמי לוי. מבצעים חסרי תקדים בסניפים ובאתר. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
ליל שבת קודש, תירוש כרמל על השולחן. אך כמה חיכינו לטעם השבת. אין תחליף לטעם השבת. תירוש קרמל, האהוב ביותר על כל בני המשפחה. 100% ענבים, ללא תוספת מים וסוכר. מכבדים את השבת עם תירוש קרמל.
הכירו את קי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, ללא מקע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו. התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור. שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים.
עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו קי 3, תחנת פיתיון, קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב.
שלום וברכה, אם אפשר להגביע בבקשה את המאזינים בבני ברק, אנחנו נודה לכם מאוד, כן.
שלום, שומעים אותי?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, מדיח כלים, אפשר לשים במדיח גם בשריד חלבי ביחד? או שעדיף לעשות...
אי אפשר לשים במדיח גם חלבי וגם בשריד ביחד, לבני אשכנז ודאי שלא, כמו ארבע רמה ביורדיה בסימן צדיקי סעיף ג', גם לבני ספרד לא, אף על פי שיש חומר פוגם, אבל מכיוון שבחלק גדול מהמדיחים, החומר הפוגם לא יוצא מיד, אלא קודם כל יוצאים מים חמים, ורק אחר כך יוצא החומר הפוגם, והמים החמים שיוצאים מעבירים טעם שמסיר לסיר ומכלי לכלי, כי אף אחד הרי לא מכניס את הכלים דקים לחלוטין, תמיד השאריות, והשאריות האלה לא נפגמות בהתחלה. לכן, ביחד אסור לשים גם לבני ספרד חלבי ובשרי ביחד. בזה אחר זה, אז תלוי, אם אתה מקפיד תמיד להכניס את הכלים הבשריים והחלביים בלי שום שאריות, אז בזה אחר זה מותר. אם אתה לא מקפיד, אז גם זה אסור. מדוע? כיוון שאם יש לך שאריות של בשר שהם נבלעו בדופן של המדיח עוד לפני שהחומר הפוגם יצא, כפה שאמרנו בחלק המדיחים, אתה לא יודע מה כן מה לא. אחר כך, ברגע שהדופן של המדיח בעולם מבשר, כשאתה שם כלים חלביים, זה חוזר ומבליע אותם מכלים החלביים. מה כן אפשר להקל? אפשר להקל שהמדיח הזה הוא מדיח בשרי, וכשאתה מכניס כלים חלביים, שזה יהיה חלבי בלבד, על חום של 40 מעלות. יש פעולה במדיח שזה 40 מעלות. חום של 40 מעלות לא מגיע למצב של יד סולדת בו, ובכזה מצב זה מותר. סיכומם של דברים, ביחד אסור, גם לבני ספרד. בזה אחר זה יהיה מותר רק באופן, גם לבני אשכנז, רק באופן שהפעולה של, של, של המדיח בחלבי תהיה לא יותר מ-40 מעלות. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ברכה וערב טוב לכבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, בקשר לתלית קטן, אם הרב יכול לפרט באיזה שיעור עושים איזה חובה, מתי אפשר לברך, עם החור של הראש, מתי יש מחלוקת אם זה מצטרף, או מצטרף, ומה דעת הרב בעניין.
נגיד בקצרה את הדברים, כדי שאפשר לברך התלית קטן, צריך שיהיה לנו רוחב אמה, אורך אמה וחצי. רוחב הכוונה מצד לצד בחלק של הגוף. דהיינו, מצד ימין לצד שמאל. זה הרוחב, צריך להיות אמה. אמה זה לפי רב חיים בני 48 סנטימטר, לפי חזון 60 סנטימטר. על אמה וחצי. אמה וחצי זה מקדימה לאחורה. דהיינו, 3/4 אמה מקדימה, 3/4 אמה מאחורה. לכתחילה לא מצרפים את החור, זאת אומרת 3/4 אמה עד החור, ו3/4 אמה מאחור כלפי אחורה, ובכזה מצב יוצאים לכתחילה לכל השיטות ולכל הדעות. אפשר לומר באופן ברור שתלית מספר 7, תלית מספר 7 באלו של הצמר, לפחות מה שבדקתי, זה עונה על כל הקריטריונים גם לדעת החזון איש. דהיינו, יש לך 60 סנטימטר ברוחב, ויש לך 48 לא כפול, לא, 60 לא כפול 2 אלא כפול 1.5, דהיינו 90 סנטימטר מקדימה לאחורה בלי החור. בכתפיות יש לך בכל כתף 24 סנטימטר, שביחד זה 48, וזה בסדר, זה הכי טוב גם לשטת החזון איש. תלית מספר 6-5, זה טוב לדעת רב חיים נאי. אלה סיכומם של דברים בקצרה. ברור? לא שומעים את המאזינים, מדוע? לא ידוע. ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול שאלה בענייני מעשרות.
כן.
האם אפשר להפריש חלק מהמעשרות לילדים? למתי שהם יגדלו, אז שיהיה ממה לתת להם לחתונה ודברים כאלה.
הדרך המובחרת ביותר זה את המעשר לתת עכשיו, כאן ומיד, לעניים, לאברכים עמלי תורה שזקוקים, זה הדבר החשוב ביותר, ואת המעשר השני, דנו את החומש, להפקיד בקופת גמח, שהקופת גמח הזאת היא בינתיים מלווה כספים לאנשים, יש ברוך השם הרבה קופות, הרבה קופות גמחים בציבור החרדי, וכשמגיע הזמן חתונת הילדים, אתה לוקח את הכסף הזה ומשתמש בזה לשם חתונת הילדים, ואז בעצם עשית מצווה כפולה. גם במשך כל השנים, עד שהילדים התחתנו, הכסף שימש בתור הלוואה לאנשים נזקקים וצריכים ואבריחים וכדומה, וגם עזרת לילדים שבהחלט אפשר לתת לזה מכספי מעשרות. עכשיו, לא, אני לא, למה אני אומר לתת רק חומש בגמח וחומש ועשירית לתת לעניים ותעשיר את השנייה, את המעשר השני לשים בגמח? כי אם אתה עושים את, אם עושים את כל המעשר, בין אם אתה נותן חומש, אז לשם את החומש, בין אם אתה נותן רק מעשר, ואתה שם את המעשר בגמח, אז פה יש מחלוקת בפוסקים, האם הדבר הזה מוגדר כמצוות נטילת מעשרות. כפי שהחפץ חיים מעריך באהבת חסד בפרק י' ח' וי' ת', יש מחלוקת בראשונים, כשאדם לא נותן את הכסף, אלא רק מלווה את הכסף. האם ההלוואה הזאת, שזה לא, גם לא סתם הלוואה, זה הלוואה שתדע לחזור אליו, האם זה מוגדר כמעשרות או לא מוגדר כמעשרות? לכן אמרנו לתת בכזו צורה. מי שלא נותן חומש ונותן רק מעשר, אז עדיף במעשר לתת את כולו לעניים, אבל אם הוא רוצה בכל זאת במעשר עצמו להישחק ולתת חלק בגמח שישאר לחתונות הילדים, השני שליש ייתן, כפי שאמרנו מיד, לעמלי תורה, ושליש ישאיר בקופת גמח, כמו שהחפץ חיים שם הציע, ובבוא הזמן ייקח את זה לחתונת הילדים.
רגע,
ואת
זה הרב אומר בענייני הגמח בלבד, זאת אומרת, אם אני שם לו את זה, אבל באיזה קופת חיסכון או משהו, אז זה פחות
טוב. לא, זה לא טוב. זה לא טוב, כיוון שקופת חיסכון בינתיים הכסף לא עושה כלום. לא עושה שום מצווה, שום צדקה, ואז יוצא שאתה משהה את המעשרות. אסור לאדם להשהות מעשרותיו. כשאתה שם את זה בקופת גמח, זה לא נקרא משהה, כי לדעת הרבה מהראשונים זה גם נקרא מצווה צדקה.
מה?
יפה,
גם
ראשון
כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום הרב, רציתי לשאול, הרב כתב לגבי מי שרואה את הים ואז את הכנרת, הרב כתב שמברכים מי שרואה קודם כל את הכנרת ואז את הים יכול לברך, אבל להפך לא. רציתי לשאול מה זה שונה ממה שכתוב בסוף רש חב ד' לגבי מלך, שאם רואים שני סוגים של מלכים שונים, המשתם רואה מישהו שאפשר לברך.
כי זה התפעלויות שונות, התפעלויות שונות.
כן, אז גם פה, גם הכנרת וגם לכאורה זה שתי התפעלויות שהן שונות לגמרי.
לא, לא, לא. זה לא שתי התפעלויות שונות, ההתפעלות של הכנרת התפעלות פחותה מההתפעלות של ים התיכון. אחרי שאדם רואה את ים התיכון, אז יש לו התפעלות מאוד גדולה ממה שהקדוש ברוך הוא ברא ים, וכשהוא רואה את הכנרת זה נראה לו כמו סוג של אגם, או בריכה מאוד גדולה כלפי ים התיכון. ההתפעלות מאוד פוחתת, מה שאין כן במלכים, כל מלך יש לו את ההתפעלות שלו. כך הוראתו של מרן הגאון רב שלמה, שנייה רק, אני אסיים. כך הוראתו של מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך. אם באמת אתה מתפעל מהכנרת התפעלות שונה ולא קשורה לים התיכון, אתה יכול לברך גם על הכנרת, אין לך דמי.
זה לא מצד הברכה, שהרב כתב פה שזה בגלל שהוא בירך כבר, לפי הדעות, שברך עושה מעשה בראשית, לא יכול לברך שוב.
ולמה?
זה לא רק בגלל הברכה.
בגלל ההתפעלות. הרי הפוך אפשר לברך. אם בירכת על הכנרת, אתה יכול לברך על ים תיכון, אפילו ששתיהם אתה מברך עושה מעשה בראשית. למה? כי ההתפעלות בים התיכון יותר מהכנרת, מה שכן להפך לא.
אבל באמת, באדם שיגיד, אני מתפעל מהכנרת כי זה משהו בפני עצמו, אז הוא יוכל לברך פעמיים אפילו באותו 30 יום.
יפה.
זה ברור, טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול, נכון יש הלכה שאם יש לי נגיד לחם שלם,
ואני רוצה להציע את זה לבית מישהו שיש לו גם לחם שלם, אז הוא יכול לאכול לפני, נכון?
אמת.
אז ואם יש לו פרוסה, הוא לא יכול לפני, לא, לא יכול לאכול לפני, למה? כי מצווה שלך תחילה,
נוכל לשלם, נכון? כן, אז זה מדובר על יום חול, לא על שבת. שבת, כדי שיוכל לאכול לפניך, צריך שיהיה לפניו שני לחמים. ואז זה נקרא שהוא לא זקוק ללחם שלך. כך בבר בשולחן ההוא, בקוף סמר זין, סיפת את וב, כן.
עכשיו מדהים, אם יש לי, נגיד, יש לי שתנו לחם שלם, ומה שאצלו זה יותר חביב לי. האם גם בחביב אומרים את ה... גם בחביב, מנקי, בגדול אומרים את זה, או שרק בשלם?
אבל אתה לא מתכנן לאכול מהחביב שלו. אתה מתכנן לאכול מלח, אתה יש לך לחמניה ביד, והוא יש לו לחמניה. הלחמניה שלו יותר חביבה עליך מהלחמניה שלך, נכון? אבל אתה לא מתכנן לאכול מהלחמניה שלו, אתה מתכנן לאכול מהלחמניה שלך. אז ממילא יש לנו כלל בסימן רשות א', שדין קדימה נאמר רק שאתה מתכנן לאכול מהחביב, אבל אם אתה לא מתכנן לאכול מהחביב, אין דין קדימה. אז ממילא אתה לא צריך להמתין לו, אתה לא זקוק לו. אבל אם באמת אתה ממתין ואתה רוצה לאכול מהלחמניה שלו, שהיא חביבה עליך יותר ממה שבידך, אז זה נקרא שאתה זקוק לו. אם אתה זקוק לו, אז תוכל לאכול לפניו.
אז גם בחביב אומרים את זה.
כן, אבל שוב פעם, רק בתנאי שאתה מתכנן לאכול מזה. אם לא, אז לא. כפי שהסברנו.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, הרב, רציתי לשאול. מתי... אם אדם מוריד את הציצית קטן, נניח בים, בבריכה, האם הוא צריך לברך על זה אחרי זה, וגם כשהוא מחליף לפני שבת, נניח ציצית לכבוד שבת, האם צריך לברך על זה?
אז זה שתי שאלות נפרדות לחלוטין, כן? החלק השני שהוא מחליף ציצית אחרת לגמרי, אז פשוט שהוא צריך לברך, כי זה ציצית אחרת לגמרי. בבוקר כשהוא בירך על הטלית גדון, אז הוא פתר את הטלית הזאת, את הטלית קטן שהוא לובש בבוקר, מה שהוא לובש בבוקר, מה שהמשיך לבוש אחר כך. מה שאין כן, אחר כך, כשהוא לובש תלית חדשה, צריך לברך עליה. אלא מה, תכף אני אגע בים. אלא מה, שיש פסקים שסוברים שלא מברכים על תלית קטן בכלל, אלא אם כן זה תלית קטן שיבחסה את רוב גופו של האדם, כמו מה שהחזונישניקים הולכים. ראית את החזונישניקים איך הם הולכים? ראית פעם את התלית של רב חיים קניבסקי, הולך תלית עד הברכיים. זה חצדי וקדוש לברכה, עד הברכיים, זה החזונישניקים. תלית כזאת היא ודאי אפשר לברך. תלית שהיא, כמו שאמרנו מקודם, עמה על עמה וחצי, נכון שמעיקר הדין אפשר לברך עליה, זה עיקר ההלכה. יש מחמירים ולא מברכים כחוששים לשיטות הללו. מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות תנא חלק א' אמר שראוי לחוש לשיטה הזאת. אז מי שמברך מצוין, מי שלא מברך גם מצוין, יערך את הברכה. לגבי החלק השני של השאלה, שאדם נכנס לבריכה או לים ואחר כך הוא חוזר ללבוש את הטלית, השאלה כמה זמן הוא נמצא בבריכה או בים. אם הוא נמצא בבריכה או בים שעתיים, שלוש, פשוט שזה נקרא היסח הדעת וצריך לחזור לברך עוד פעם למי שמברך. אבל אם הוא נמצא בבית, בים זמן פחות מזה, חצי שעה, שעה, הביאור הלכה מסתפק בדבר הזה, בסימן חצי אף יודע לדיבור המתחיל ויש אומרים, והוא מציע עצה שבבוקר כשהוא מברך, הוא לא מדבר שם על ים ובריכה, הוא מדבר שם על נכנס למרחץ, כן? מרחץ זה לא מה שנכנסים היום למרחץ 10 דקות ויוצאים. מרחץ פעם היה הרבה זמן, מעריך שזה היה משהו כמו חצי שעה שעה. אז הבירור לך אומר שיש ספק האם זה נחשב הפסק או לא, והוא מציע שבבוקר כשאתה מברך תכווה לפתור את הטלית קטן, כשאתה מברך על הטלית קטן או על הגדול לפתור את הקטן, תברך, תכווה שאתה פותר עד שאתה נכנס למרחץ, או בעניין שלך אתה יודע הרי שאתה הולך לברכה ולים, זה לא איזה מברק שקיבלת, אתה מכוון עד הכניסה, עד הפשיטה, עד שאתה פושט את הטלית להיכנס לים, ואז תוכל לחזור ולברך שנית, גם אם לא נכנסת שעתיים שלוש לים. אבל אם לא עשית ככה, ונכנסת חצי שעה, שעה, מספק לא לברך.
ואפשר לכוון בבוקר גם לאחרי הבריכה? כאילו, שלא
יתפס לא. לדבר? אי אפשר, אין כזה דבר. אפשר לברך, כמו שאמרנו, מכוון שזה יפתור עד הבריכה. זה כן. אתה לא יכול לכוון לפתור לאחרי, כי יש פה עסק דעת גדול.
טוב, שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, רציתי לך שאני שואל, הרב דיבר לפני שבוע, שבועיים, לגבי מעליות שבת, אז רציתי לשאול פה, פשוט אנחנו בהדסה, ודיברתי ברב של הדסה, רב קליין, אז הוא טוען שפה בהדסה זה תלוי בכוח המנוע, האמפר של המעלית, אין שום הבדל בין צומת למכון הטכנולוגי פה להלכה, ואין שום פעולה, לא בירידה ולא בעלייה. ולפי הגרשה זה לא בכלל מותר לכתחילה, ולפי הרב אלישיב זה... זה אסור. אז רציתי לשאול האם זה נכון פה לגבי הדסה, הרב הודע פה לגבי המניות ספציפית פה לגבי הדסה, או שכל מה שהרב חילק בין צומת למכון הטכנולוגי זה בכל מקום.
החילוק שבין צומת למכון הטכנולוגי, שאמרנו שמכון הטכנולוגי אפשר לכתחילה וצומת לא, נאמר בכל מקום, בכל עניין. אין כזה דבר שיש לנו מעלית, שיש לה כשרות של צומת, והיא מקבלת את הפריבילגיה של המכון הטכנולוגי להלכה. הרי למה החברות לא עבוד לעבוד עם המכון הטכנולוגי? כי המכון הטכנולוגי להלכה, מה שהוא עושה, הוא פשוט נכנס ללב של המנוע. הוא לא כמו צומת שעושה להם חיים קלים, שפותר רק את הפעולות הישירות ואת הפעולות העקיפות, סומך על גרמה וכל מיני דברים. המכון הטכנולוגי נכנס ללב של המנוע, וצריך לעשות שם פירוקים במנוע, ולכן החברות לא אוהבות להתעסק עם המכון הטכנולוגי להלכה, זה עושה להם חיים קשים. אז במקום שיש לנו קשות רק של צומת, לא של המכון הטכנולוגי להלכה, יש לדעת שאנשים בריאים לא עולים ויורדים במעלית הזאת. חולים, זקנים, מעוברות, אז כפי שאמרנו, מותר לעלות ולרדת, עדיף לרדת ברגל ולעלות במעלית לאנשים אלה שזקוקים. אנשים בריאים לא יעלו וירדו במעליות של צומת.
אבל כל בן אדם ספציפית, נגיד, נכנסים 8 אנשים במעלית, הוא התשיעי, הוא מוסיף משהו למנוע.
בוודאי, בוודאי.
משקל זוטר
המעלית, כזה של תשיעי. מה השאלה בכלל? המעלית היא מתוכננת באופן כזה, למשל, דוגמה, שכשכל קומה צריך להיות בדיוק 10 שניות. דוגמה. עכשיו, אם נכנס בן אדם אחד או 10 בני אדם, היא לא יכולה להפעיל את אותו כוח, כי אם את תפעיל את אותו כוח, אז אם ייכנס בן אדם אחד או 8 אנשים, אז יוצא שאם ב8 אנשים יש את אותו כוח כמו בבן אדם אחד, אז בבן אדם אחד המעלית תטיס את עצמה, אז לא ב10 שניות היא תגיע, היא תגיע בשנייה, וזה דבר לא פתיחותי, או הפוך. אם יתנו את אותו כוח של בן אדם אחד ב8 בני אדם, אז יוצא שמקום 10 שניות זה יגע ב40 שניות, וזה גם כן דבר לא תקין. מכון התקנים מבקש לבדוק שכל כובד שנכנס למעלית, אין שינוי במעלית. 10 שניות לקומה, זה 10 שניות לקומה. איך זה קורה? זה קורה שהמעלית יודעת לחשבן את המשקל של הבני אדם, ולפי זה יודעת להגביר זרם או להנמיך זרם. אז אם אין לך פיקוד שבת מסודר על הדבר הזה, ואומר שכל כניסה של בן אדם, כל 50, 80, 100 קילו, גורמים להגברת זרם, וגם בירידה, מגבירים זרם ומייצרים חשמל לגנרטור.
אז מה זה גרמה דרבנן בעיקרון, הפעולה?
זה לא גרמה, זה כוח האדם, זה הגוף של האדם, זה לא גרמה. זה גוף האדם מביא הגברת זרם, אין הבדל אם אתה עושה את זה ביד או ברגליים. כי זה ככה עושים את זה, ככה מגברים את הזרם. על ידי כניסת האדם, זה לא גרמה, זה מעשה בידיים. זה מעשה בידיים שמגביר זרם בעלייה, ובירידה זה מעשה בידיים שמייצר זרם, זה הרבה יותר חמור, הוא מייצר זרם חשמלי. זה הרבה יותר חמור. לכן אמרתי שלעלות יותר קל במעלית מאשר לרדת במעלית.
אז לפי הכללים גם צריך גדול, אין מקום להקל פה לעלות אפילו.
יש מקום להקל, יש מקום להקל, אבל זה עריכות דברים גדולה מאוד. יש קצת משמעות מרב שלמה זלמן אוירבך שהוא הקל בזה. זה עריכות דברים גדולה מאוד, כי זה תלוי במחלוקת של המגן אברהם והגרז, האם הוספת זרם זה מותר או אסור. זה תלוי במחלוקת, כי כשבן אדם נכנס למעלית, אז בעצם קודם כל המעלית נסגרת, האמברק של המעלית עדיין תפוס, המעצור, ורק אחרי כמה שניות המעצור משתחרר, ואז מתחיל הפעולה. שאלה, האם המשך העשייה מוגדר כעשייה חדשה או כגרמה? זה עריכות דברים גדולה מאוד. אבל אם אתה שואל האם זה חלק או לא חלק, ודאי שלא חלק. ולכן אומרים, לא להשתמש במעליות של צומת לאנשים בריאים. פשוט מאוד.
כן,
השאלה
היא בן אדם, אבל נמצא להגיד קומה תשיעית, הם באמת שווה לו להחמיר את זה, כל פעם הוא צריך לתת את זה.
בן אדם שנמצא בקומה תשיעית, קודם כל, אם הוא הולך לבית מלון, הוא צריך לדעת מראש שהוא לא מזמינים חדר בקומה תשיעית. ואם אין קומה תשיעית, לא הולכים. ואם הוא נמצא בבית חולים, אם הוא נמצא בבית חולים והוא בן אדם לא בריא, אז בוודאי שמותר לו לעלות ולרדת, לפחות לעלות. ואם הוא בן אדם בריא ויכול לעלות ולרדת ברגל, זה מה שהוא יעשה. ואם הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, נגיד הוא כבד משקל, לא מסוגל, אז נגיד לו, תעלה במעלית, תרד ברגל. אני אומר שוב פעם, יש צדדים להקל במעליות הללו. אני לא אומר שזה איסור גמור, אבל מכיוון שיש הרבה צדדים לאסור, אז לכן, הכרעת הלכה, כפי שאמרנו, אנשים בריאים, לא אנשים חונים, זקנים, מעוברות, כן. אדם שהוא כבד משקל או כל דבר אחר, הוא סובל מלעלות, לא מסוגל, אז אין לכן עמי, שיעלה במעלית, ירד ברגל. ברור?
טוב,
שכוח,
ברור, ברור
מאוד,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית. בהמשך לשאלה הקודמת, רציתי לברר האם... סליחה?
כן, כן, שומע.
כן, שומעים. בהמשך לשאלה הקודמת של מעלית, אם להכניס לשם העגלה של תינוק ולהעלות ברגל, זאת אומרת, בלי התינוק, רק להכניס את העגלה, האם אפשר להקל בזה? במעליות של צומת ודברים כאלה?
אם זה עגלה, אם זה עגלה שהיא לא מאוד כבדה, נגיד עגלה רגילה, פשוטה, אז אפשר להקל בזה, כי מסתבר מאוד שפה זה לא משקל שצורך יותר זרם. אבל אם זה עגלה כבדה, כגון עם חפצים או עגלה תאומים, דברים כאלה, אז מסתבר מאוד שהכובד של המשקל פה כן מוסיף זרם.
עכשיו השאלה שכן רציתי לשאול מלכתחילה, זה תפירה של בגד היום בערב או מחר בבוקר, בגד שהולכים להשתמש בו לשבת, זאת אומרת לתפור בגד חדש. מותר?
אם התפירה לבני ספרד ודאי שמותר, לבני אשכנז אם התפירה היא לכבוד שבת מותר, אם היא לא לכבוד שבת אסור, רק אחר חצות יום. אחר חצות יום כבר צריך להיכנס לשאלה של מלאכה ביום שישי, אם זה גם זה, אם זה לצורך שבת אז מותר, אז בלאו הכי מותר גם היום בלילה אם זה לצורך שבת, אם זה לא לצורך שבת אז גם אחר אחרי צהריים זה אסור, את מלאכה קטנה אפשר להקל. אז זה המסקנה, אם זה לצורך שבת מותר, אם זה לא לצורך שבת לא.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה, הרב דיבר לגבי כיבוס, לקבל להתרחץ ולהסתפר, לחבש מוצא תשעה באב.
כן.
לאשכנזים, לא מותר מיד השנה, שחל, שחל ביום חמישי תשעה באב.
הסברתי, אמרתי והרחבתי, אמרתי והרחבתי באריכות גדולה מאוד. שהשנה מכיוון ש... אני מסביר שוב פעם, אני מסביר שוב. מכיוון שהשנה יוצא תשעה באב ביום חמישי, אז מותר גם לבני אשכנז מה שעושים לכבוד שבת. דיינו, תספורת לכבוד שבת, כביסה לכבוד שבת, רחיצה לכבוד שבת. זה המשנה ברורה כותב. מיד, הדגשנו כמה... מיד, מיד, פעם רביעית, מיד. מיד בצאת הצום, גם לאשכנזים, מיד. אבל רק משהו לכבוד שבת, ציצטנו את המשנה ברורה בסימן תקנ"ח בסעיף קטן ג', זה דבר פשוט ומוסכם, אבל רק משהו לכבוד שבת. אם אדם רוצה לחבס לא לכבוד שבת, או להתרחץ לא לכבוד שבת, לבני אשכנז יהיה מותר רק מחר אחר חצות יום. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום
וברכה.
רציתי לשאול מה הסטטוס של זריקה נקרא תת אורית.
רק שנייה, מאזין. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם מאזינים, 03-593-93, 03-500-9393. כן, בבקשה מאזין, שומעים אותך.
רציתי לשאול מה הסטטוס של זריקת תת אורית לגבי
תת אורית בשבת. זריקה תת אורית כדי שיהיה מותר לתת אותה בשבת זה באופן שלא ודאי שיוצא דם, רק כשנותנים זריקה בבריד ודאי שיוצא דם, ואז ממנה אנחנו לא מתירים את זה לסתם בן אדם, רק לחולה וכדומה. זריקה תת אורית כשיודעים לתת את זה במקום הנכון, אז זה לא ודאי שיוצא דם. אז כיוון שלא ודאי שיוצא דם, אז פפי שיכול להיות שיצא דם, אבל כלל גדול בידינו בלוחות שבת, כל שאינו מחווה ולא פסיקרי שמותר. אתה לא מחווה להוציא דם, ולא ודאי שיצא דם, לכן זה מותר. ומשום גזירת שחיקת סממנים, אז אם מדובר בזריקות שאדם לוקח כל יום ברצף, והוא חייב את הרצף של העניין, או שיש לו צער גדול אם הוא לא ייקח וכו', זה מותר. מה שאין כן, אם זה יוצא דם, זה אסור, אלא אם כן מדובר בחולה, כי סוף סוף זה פסיקרי שדלא ניח עליה, כן? זה דרבנן, זה לצור חולה מכילים.
עכשיו, מי שלא חולה, כלומר, זה לא הכרחי, זה רק אופציה, אז כלומר, זה נראה לאסור.
אתה מדבר על תת אורי או וריד? על מה אתה מדבר?
תת אורי,
אז אמרתי, אם הוא התחיל לפני שבת, בזריקות, והוא חייב...
התחיל לפני שבת.
מה?
לא חייב. לוקח לפני שבת, אבל הוא לא חייב. כלומר, לא יקרה שום דבר, אם יום אחד הוא לא ייקח.
יפה, והזריקה הזאת זה זריקה שבאה למנוע משהו או באה לרפות משהו?
זה משהו קבוע, זה נגד סוכרת שלב ראשון, זה כאילו למנוע תיאבון, דברים כאלה, אבל לא יקרה שום דבר אם לא ייקח את זה.
אם לא יקרה שום דבר שהוא לא ייקח, והוא לא חייב את הרצף, ואין לו צורך גדול לקחת, אז בכזה מצב שלא ייקח. נדלג על זה.
וגם אתה תוריד, זה רק אתה אומר מישהו שהוא יודע שסביר להניח שלא יוצא דם. אבל אם הוא רואה שיוצא דם וכל זה...
אם אדם נותן זריקה תת-אורית, אני מאמין שזה לא פעם ראשונה בחיים שהוא נתן את הזריקה הזאת. היה לו עוד כמה פעמים.
אז קורה הרוב לא יוצא.
לפעמים יוצא, לפעמים לא יוצא. לפעמים יוצא, לפעמים לא יוצא, נכון? יופי, זה נקרא אינו מחווה ולא פסיקרי שמותר. אבל כדי לפתור גם את הבעיה של שחיקת סממנים, צריך או שהוא לקח לפני שבת וצריך שיהיה רצף, או שהוא לקח לפני שבת ויש לו צער גדול אם הוא לא ייקח. אבל אם זה לא זה ולא זה, זה אסור. אין אם כן, זה בא למנוע משהו. כל דבר שהוא בא למנוע, הוא לא בגדר שחיקת סממנים, כמו שמבואר בשיר כפרט, סעיף חף ג' אבל אם אין אחד מהפתרונות שאמרנו, זה אסור. מצד שחיקת סממנים, כן?
הבנתי. אוקיי,
יש כוחו. תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב. שומעים
שלום
אותי?
שלום וברכה.
רציתי לשאול קודם כל לגבי אל שישי. שמעתי שהחסידים מקלים לקרוא מקרא באל שישי. יש לי נפקא מינה לגבי שניים מקרא. רציתי לדעת אם זה נכון לכולי עלמא או שזה מחלוקת.
אין לנו... אתה מדבר על מקרא במקרא רגיל, שניים מקרא ואחת תרגום, כן?
כן, כן.
אין יותר לקרוא מקרא בליל שישי, חוץ מה-26 פסוקים שמוזכרים בחוק לישראל, זה משהו מיוחד שהתירו בהם. על הווחי אסור. גם לפי הפשט וגם לפי הקבלה.
כל היתר גם לפי הקבלה זה רק דווקא הפסוקים האלו?
רק הפסוקים הללו שדיברנו עליהם, 26 פסוקים, כן.
הבנתי. עכשיו עוד משהו, הרב דיבר לגבי גרמה במעליות. רציתי לדעת, הרב אמר שגרמה זה לא הולך להתחיל על אנשים בריאים. זה גם לדעת מרן על הרובדיה ככה?
כן, גם מרן הרובדיה, מה שהוא התיר לעלות במעליות של שבת, זה רק לאנשים חולים וזקנים, לא לאנשים בריאים.
בסדר גמור, תודה רבה, ישר כוח.
כך כתוב בהלכות עולם, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לדעת, אפשר להגיד שניים מקרא ואחד תרגום בשעת ההפטרה?
אז ההפטרה זה חובה על כל אחד ואחד לשמוע או לקרוא בפה. אז לכן, כמו שמעריך הבירו לך בסימן רשפי ד', לכן אסור לך לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בזמן ההפטרה. אלא אתה צריך להיות קשוב להפטרה, או אם זה קוראים בחומש, אז כל אחד צריך לקרוא בעצמו. ואם לא קוראים בחומש, אלא קוראים בספר הפטרות, אז בכזה מצב, אתה יכול לשמוע ולצאת את החובה בשמיעה, אבל לא לקרוא בעצמך בזמן ההפטרה שמלה נקרא ואחת תרגום, כי זה זמן שצריך להיות קשובים להפטרה, כפי שמופיע גם ברש פי ד' וגם בקוף בן וב.
תודה רבה.
אני אראה לך בסוף רש פי ד' תסתכל. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, אם אני רוצה את הכביסה לשבת, האם אני צריך דווקא את הכביסה, ואני רוצה לעשות דברים למכונה, שהם לא קשורים לשבת, אני יכול או לא?
לבני ספרד אין שום מניעה. לבני ספרד אין שום מניעה, מותר לחפש גם לא לכבוד שבת. לבני אשכנז מחפשים רק לכבוד שבת. מה שלא לכבוד שבת לא מחפשים ולא מוסיפים. אם מדובר בהכרח מאוד חשוב, כגון שיודעים שמערכה אחר חציות יום לא יספיקו לחבש ויש ערימות גדולות, כגון בית עם ילדים מרובים כן ירבו, אז אפשר להקל לצרף. זאת אומרת שרוב המכונה זה לכבוד שבת, הם מצרפים עוד דברים. אבל אם זה לא הכרחי, אז לא לגעת בדברים שלא לכבוד שבת, עד אחר חצות יום, שאז מותר אפילו למכונה, כי בכזה מצב אפשר להקל שאין תקנת עזרה.
משהו קטן, אם אני הייתי עכשיו חזן, ובין ישר אחרי 18 הייתי צריך לצאת להתפנות, האם אני מותר לי להמשיך את החזרת השבת למור שאני צריך, או שאני חייב לצאת? כי יש פה עניין שכבוד הציבור, כאילו. כי לא ידעתי מה לעשות, כאילו.
אם אתה מרגיש שאתה יכול להתאפק, אז אתה יכול להמשיך. אם אתה לא יכול להתאפק, תצא ומישהו אחר יחליף אותך, כמובן בסימן צדיק ב'.
הבנתי, תודה רבה, ברור מאוד.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול, קופסה גדולה מנירוסטה, ששמים עליה את האוכל, שיש לה מפלטה מתחת, עם הרב מכיר מן הסתם,
ארגז.
מתקפל ו...
ארגז.
ארגז כזה.
ארגז של הפלטה, כן. ארגז של הפלטה, כן.
כן, רציתי לשאול מה ההשלכות הלכתיות שיש בדבר הזה. יש איזה בעיה או משהו.
ההשלכות ההלכתיות שיש בדבר הזה, זה ברגע שפתחת את הדלת של אותו אורגז, כדי להוציא משם סירים בליל שבת, ואתה עכשיו רוצה לסגור את הדלת של הארגז, אם יש בתוך הפלטה, בתוך הארגז, דברים שלא התבשלו כל צורכם, נגיד יש לך שם ג'חנון בתוך החמין, או כל מיני דברים בתוך החמין שלא התבשלו כל צורכם, אסור לך, או יש לך עצמות של עוף בחמין, אסור לך לסגור את הדלת של הארגז, כי הסגירה של הדלת מוסיפה חום וגורמת לזירוז בישול. אבל אם הדברים שמצאים בתוך הארגז על הפלטה מבושלים כל צורכם וכמובן יצולדת, אז אין לך שום מגבלה, אתה יכול לפתוח את הדלת, להוציא דברים, להכניס דברים, לסגור את הדלת לאחר מכן. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה מכניס ביום שבת דברים לחמם, אל תצמיד אותם בכוונה לתפנות של הארגז. כי מה שקורה, הארגז הוא מאוד רותח, וכשאתה מצמיד סיר לדופת של הארגז, אז הוא מרתיח את הסיר בצורה מאוד מהירה. אבל זה בשבת, יש לו בעיה של התמנה. אמנם זה התמנה רק מצד אחד, זה לא התמנה במקצת, ולבני אשכנז מותר, אבל לבני ספרד אסור, כבר בשולחן ערוך בסימן ראשון ג' לסוף סעיף א'. אם אתה שם סירים לפני שבת, ואין לך מקום, זה מותר, כי אתה לא מתכוון בשביל הוספת החום, פשוט אין לך מקום, כמו שורים בראשון ג' סעיף ב'. או אפילו אם יש לך מקום ואתה שם לפני שבת ואתה רוצה לסמוך על המקילים שלפני שבת אפשר להקל, גם בזה מי שמקל יש לו על מה שיסמוך. אף פי שלדעת מרן השולחן הוא ברשן מזיין ספרד זה אסור, אבל מי שמקל יש לו מה שיסמוך, כמו שכתב מהרב אל חביב. אבל בשבת כשאתה מכניס ואתה בכוונה מצמיד לדופן לבני ספרד זה אסור משום התמנה במקצת. שלא ייגע אפילו סנטימטר, העיקר שלא ייגע בדופן.
הבנתי, אני באמת מעיקר ההתמקדות שלי, האמת, העיקר כמו שהרב אמר בהתחלה בדבר הראשון, שאם יש משהו שלא מבושל כל צורכו, כמו ג'חנו וכולי, זה בעיה, כאילו.
יאסור, יחד מותר לפתוח את הדלת, אבל לא לסגור את הדלת, כי סגירת הדלת מוסיפה חום, וזה ממש חשש דאורייתא, כמו שמובא בסימן רשנון דלת ורשנון זין בסעיף דלת בשניים. גם בשביל תחיל סעיף דלת, אתה ברור לך מעריך בזה.
הבנתי.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב.
שלום וברכה.
יישר כוח הרב שבוע שעבר על מה שהרב חיזק אותנו, שלא הלכת בבין הזמן עם מקומו שפתוחים בשבת.
כן, חשוב מאוד.
רציתי לשאול לגבי תפילת הדרך, מתי צריך לברך תפילת הדרך? מתי יום חיוב בתפילת הדרך?
תפילת הדרך מברכים על נסיעה של פרסה. פרסה זה בעצם פרסה זה בעצם 4 קילומטר, כן? כל מיל זה 960 מטר, זה כמעט 4 קילומטר. השאלה אם מודדים את הפרסה לפי מרחק או לפי זמן. זאת אומרת, כשאמרו פרסה שזה 4 מיל, המהלך שאדם הולך ברגל, הפרסה שזה 4 מיל, זה כמעט 4 קילומטר, זה זמן של 72 דקות. אבל היום שאנשים נוסעים ברכבים, אז 72 דקות נוסעים, פרסה, סליחה, שזה 4 קילומטר, נוסעים בכמה דקות. זאת אומרת, אם אתה נוסע למשל מירושלים לבני ברק, או מבני ברק לרחובות, אז יש לך פרסה, יש לך כמה פרסאות, אבל אין לך שם, אין לך שם 72 דקות. אז נחלקו הפוסקים איך, בסימן קופיוד, איך מודדים את הדבר הזה. שיטת המשנה ברורה וכף החיים שם, שהולכים לפי המרחק. זה לא משנה הזמן, זה לא משנה אם אתה טס את זה במטוס, או באופניים, או ברכב, או באופנוע, זה לא משנה במה. ברגע שעברת מרחק של פרסה, שזה 4 קילומטר, אתה צריך לתפילת הדרך, וכך בני אשכנז נוהגים. ובני ספרד חוששים לשיטת הזיכרון יהודה, כפי שמביא בן איש חי, חזן עובדיה, אור לציון, ולא מברכים על דרך שהיא פחות מ-72 דקות בשעון, בזמן, לא במרחק. לא כמו אחרת המשנה ברורה שם בסעיף קטן למד, בקוף יוד. לא כמו כף החיים שם. אז לכן, הלכה למעשה, בני אשכנז בירושלים לבני ברק מברכים עם שום מלכות, בני ספרד מברכים בלי שום מלכות. זה לא נכון להגיד לא לברך. צריך לברך בלי שום מלכות, בכל אופן צריך להקפיד להגיד תפילת הדרך מיד ביציאה מהעיר. זאת אומרת, ברגע שסיימנו את הבית האחרון של העיר, עוד 35 מטר, זה עיבורה של עיר, מיד להגיד את תפילת הדרך, ולא לחכות לאמצע הדרך. אם אדם שכח וחיכה לאמצע הדרך, אז אם איפשהו נזכר עד המקום, עד הכניסה לעיר, זה לא נכון להסתכל בווייז כל הזמן, כי הווייז מחשבן מבית לבית, ופה אנחנו צריכים מיציאה לכניסה. אז אם איפה שנזכרת עד הכניסה לעיר של 72 דקות, אתה מברך, או לבני אשכנז, אם יש מרחק של פרסה, אתה מברך. אם לא, מברכים בלי שם המלכות. ברור?
כן, מתי יש יום חלש חיום?
דרך אגב, ההלוך והחזור באותו יום זה מחלוקת עם מצטרפים. מי שמקל, יש לו מה שיסמוך, ומי שמחמיר ומברך בשם המלכות, גם יש לו מה שיסמוך. יום חדש מתחשבן רק אם אדם ישן בלילה ולא ביום, שנת קבע ולא שנת ארעי. זאת אומרת, צריך שיהיה שני תנאים, כך מבואר בסימן קופיות סיף A, גם שנת קבע בלילה, וגם שנת קבע ולא ארעי, וגם שנה בלילה ולא ביום. זאת אומרת, אם אדם נסע למשל מירושלים לטבריה, בירך בהלוך תפילת הדרך, והוא אחר כך ישן שם שנת ארעי ביום, והוא רוצה לחזור, הוא לא יכול, הוא לא יכול לברך עוד פעם אם הוא חוזר ביום. אף על פי שלא ידעתו לחזור, למה? כי זה שנת ארעי ביום. ואם הוא ישן בלילה, אז הוא יכול לברך עוד פעם אם לא ידעתו לחזור. אבל אם הוא ישן באוטובוס, הוא נסע מירושלים למירון, הוא בירך תפילת הדרך, ובלילה הוא ישן באוטובוס, אז שנת ארעי, זה לא שנת קבע. אז הוא לא חוזר ומברך עוד פעם, כשיגיע לו את השחר, שיגיד בלי שם המלכות, לחשוש לשיטת התז. אבל עם שם המלכות זה רק שנת קבע ובלילה. ברוך תהיה, מאזין אחרון לשעה הזאת, שלום למאזין.
שלום לברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה, אם אפשר להקביע את הכל בבקשה, כן.
זה הכל הכי גבוה. הרב, יש סופר שהוא עושה מבצע לחטיפי אוסם, שבקנייה מעל 100, החטיף עצמו, בא ל-6 מימושים, כל חטיף בשקל 90.
עוד פעם, אם אתה קונה מעל, שנייה, אם אתה קונה מעל 100 שקלים, ממה? מחטיפי אוסם?
לא. כל הסופר, קנייה.
כן, מעל 100 שקל, אז מה אתה מקבל? כל חטיף בחצי שקל?
כל חטיף בשקל 90, של אוסם.
כל חטיף בשקל 90, כן.
יופי. אני עכשיו הגעתי לסכום קנייה של 300 שקל. האם אני יכול לחלק את הקנייה, לקחת 18 חטיפים והכל 100, הכל 100 להעביר 6, שיהיה לי שקל 90?
בעיקרון כן, כיוון שאתה בכל קנייה שקנית 100 שקל... עשית את המהלך של השקל 90 לחטיף, אבל בכזה מצב צריך לעשות את זה באותה קופה, זאת אומרת לא לנסות כביכול לרמות, לעשות באותה קופה, אם תראה שזה עובר, עובר, אם יגידו לך אדוני אי אפשר, זה אי אפשר.
לא, זה עובד קופה, זה בקופות עצמאיות עושים את זה, רק מה, רגע, רק שמה, אני בכוונה אני שואל את הרב, כי בא אליי לדוגמה אחראית על הקופות העצמאיות, והיא טענה שזה אסור לא לעשות את זה.
בקיצור, אם האחראי במקום אומר לא לעשות את זה, אסור לך לעשות את זה. חייבים לסיים, צדיק, חייבים לסיים. פרסמות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.